ברוכים הבאים לפינה העברית, כאן נירית גרין. היום לרגל חג הפורים הייתי רוצה לספר על גלגולו של הרעשן, שהוא שימש בעבר כהרחקה מפני המצורעים, ככינוס המאמינים הנוצרים, ואפילו נוצל לגירוש רוחות ושדים. התפתחותו העיצובית והפונקציונלית של הכלי המוסיקלי שאחראי על הרעש שלנו בפורים. מקור הרעשן ככל הנראה טמון ביוון העתיקה. נהוג לחשוב שבימי הביניים הוא שימש לקרוא ולקבץ את המאמינים הנוצרים אל הכנסיות בשעות התפילה. במאות ה-18 וה-19, עוד לפני המצאת המשרוקית, שימש הרעשן את שוטרי אנגליה כדי לזמן עזרה, ומצורעים אף השתמשו בו כדי להרחיק את הבריאים שלא ידבקו ממחלתם. שימוש נוסף ומפתיע לרעשן נחשף במלחמת העולם השנייה. במהלכה השתמשו החיילים בכלי המוסיקלי כדי להזהיר מקיומו של גז רעיל באוויר. ביהדות כידוע הוא נכנס לפעולה בקריאת מגילת אסתר בעת ששמו של המן הרשע מוזכר, וכל תפקידו לשמש על תקן הבוז. הרעשן משמש כלי מוזיקלי ממשפחת האידיופונים, כלי ההקשה. בהן מקור הצליל הוא בחומרים המצלצלים או במתיחת מיתר. באפריקה, בה מרב המוסיקה נעשית באמצעות כלי הקשה, נוהגים לעצב רעשנים שעשויים מחומרים טבעיים, כמו אגוזי קוקוס, קליפות הרמונים, צדפות ואפילו עשבים יבשים. חלק מהחומרים נוהגים לקלוע לצורת פעמון סגור, חלק מוצועדים למקלות ומשמשים כרעשני גשם. וישנם כמובן רעשנים עגולים מחומרים קשיחים יותר כמו השייקר. במדינות דרום אמריקה למשל נמצא את המרקס, הקבסה ואת הקסטנייטות, כולם קרובי משפחה של הרעשן, והם עשויים מעץ, אור ופירות שיובשו. ממלאים אותם בזרעים או בשעועית יבשה, ומכאן נוצרים הצלילים המגוונים. ברעשן המרקס משתמשים לרוב בזוגות, ועל אף שהשימוש בכלים האלה נראה פשוט, יש חשיבות רבה לבנייה ולעיצוב, לכמות הזרעים שמכניסים פנימה, וכן גם לתנועות הידיים והקצב. אצלנו עבר הרעשן גם כן שלבי התפתחות, ומה שהחל כאובייקט בצורת פטיש מעץ המאותר באמרות החג עבר גלגולים רבים במטרה לחזור לצורתו המקורית. על פי הרב פרופסור דניאל שפרבר, שחקר את הנושא בספרו כיצד מקים את המן, שלבי ההתפתחות של הכלי המוסיקלי כללו את רעשן התלייה, בו הידית מסובבת ציר, שאליו מחובר גלגל שאליו כרוך חבל התלייה, שמעלה את המן ומורידו לפי כיוון סיבוב הידית. שלב נוסף בהתפתחותו של זה הוא רעשן הוויזאטה, המורכב מידית אחת ועשרה פטישונים. הוא עובד באופן שבו מניפים ומסובבים את הרעשן הולמים עשרת הפטישונים על בסיסו, כנגד עשרת בני המן. כמו גם את רעשני הקסטנייטות שהולמים זה בזה ליצירת רעש. החומרים של הרעשנים גם הם השתנו עם השנים. ומה שהתחיל בעץ עבר בחצי המאה האחרונה למתכת, ולאחר מכן לפלסטיק המוכר כחומר הזול והפשוט. בחנויות היודאיקה ניתן למצוא עדיין גם יצירות אמנות של רעשנים עשויים כסף ועץ מלא, שמחירם אף יכול להרקיע עד לאלפי שקלים. בדומה להרבה חפצים שהושרשו עמוק בתרבויות, גם לרעשן יש אספנים, אנשים שמחפשים אחריו ברחבי העולם ואוגרים עוד ועוד בסגנונות שונים. אוסף של רעשנים אמנם איננו פופולרי כמו אוסף של סבבונים למשל, אך יש שמתחזיקים אותו על תקן אוסף יודאיקה. איציק לובטון, בן 50 מירושלים, העוסק כצורף, החל לאסוף רעשנים כשהיה בן 35. גיל לא סטנדרטי להתחיל בו אוסף, אך העיסוק הוא שגרם ללובטון להמשך לכלי הנגינה הקטן הזה. באוסף שלו רעשנים מינטורים בגודל של 3 סנטימטר, עד לרעשן באורך של כ-50 סנטימטר שנרכש ב-$1,500. כולם, אגב, ממתינים בקופסה גדולה ומחכים ליום שלובטון אומר שיצא לפנסיה והוא יסדר אותם במקום תצוגה יפה ויערוך לכבודת מיני תערוכה. איך הפך הרעשן לאחד מסימני חג הפורים המובהקים? תשובה חד משמעית אמנם לא נמצאה, במיוחד אחרי שקמו למנהג הרעשה בעת אמירת שמו של המן מתנגדים רבים, שטענו כי קיים סיכוי להשמטת מילים מהמגילה ואי שמיעתן, דבר שנוגד למצוות ההלכה. כיום, לצד שימוש ברעשן המסורתי בבתי כנסת, מצרפים המתפללים גם רקיעות רגליים ומחיאות כף, וברחוב הילדים כבר לא מסתפקים ברעשן הקטן ומשתמשים באקדחי קפצונים ונפצים. למרות שמנהגים רבים נעלמים עם חלוף השנים, קשה להאמין שהרעשן ייעלם מהמפה הפורימית. כנראה שלמרות השקט ההכרחי, כולנו צריכים לפעמים מעט רעש חגיקי. ובברכת פורים שמח לכל מאזינינו, להתראות בתוכנית הבאה.